שלום וברוכים הבאים לבשירות פוד מלכותו, פודקאסט הפרמייר ליג של ישראל. אנחנו כאן כדי לסכם לכם עוד מחזור ועוד חצי גמר ועוד חצי גמר של הליגה והגביע הטובים והעתיקים בעולם. אני בן פורגס, וכאן לצידי אסף כהן. מעניינים אסף?
שלום גם מהעתיקים בעולם.
אנחנו פה בפרק, אנחנו אומרים עכשיו כרגע שאנחנו בפרק מהיר, קסבי, דינמי, בכל זאת, עוד רגע, ערב חג.
דינמי, קומפקטי.
נכון, כל הדברים האלה, ערב חג, ועוד רגע אתם שומעים אותנו באוטו, ואתם שומעים אותנו בדרך החג, שומעים אותנו במהלך החג.
אגב, שומעים אותנו פה אפילו מחוץ לחדר, אני שומע את עצמי כפול, כי מישהו פה הדליק טלוויזיה אותנו חזק.
נכון, זה גם חשוב, שומעים אותנו בכל האירועים הזה, שומעים אותנו בטלוויזיה, בספוטיפיי, ביוטיוב, זה.
נורא חכם להקליט בערב חג, תראה, עוד מעט אנשים, מי שיוצא היום ב-4, 4 וחצי, 5 מהבית, הולך לעמוד שעתיים בפקק. יהיה לו הרבה זמן, יכול לשמוע אותנו פעמיים.
נכון, נכון.
לשמוע פעם אחת, לשמוע עוד פעם.
פרק דינמי וקצר, ואנחנו נאפשר לו את זה. אחרי שזה השלב שבו נשותינו הנהדרות, הם מסיימות את הפרק. זה הרגע שהם בדקו, הם שמעו, שאמרנו שהפרק יהיה מהיר, קצבי ודינמי, ואפשר לדעת את זה.
בדיחת אשתי, זה לא היה לנו עדיין.
אז עכשיו זה הרגע להגיד ששרון, הוא שרון מארח את
הסדר.
פעם ראשונה, אני מארח. מה עוד אפשר לעשות? אפשר פה, הוא אמר, בוא נעזור לכם לערוך את הפרק, בוא נשאר פה, הוא לא לחוץ, הכל בסדר.
לא, 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 זהו, אתמול היינו בפתח תקווה, חזרתי הביתה, הבית מסודר, 3 שולחנות, 25 כיסאות, כל הצנצנות במקום, כל הכיסא צולחות, צולחות, מה אני אעשה, מה אני אעשה, עבדתי, מה אני אעשה? אז תודה רבה לאשתי. אני רוצה רק להגיד מה השתנה הפסח הזה, לעומת פרקים קודמים שהיינו עושים. פעם היינו מקליטים באחד האולפנים הקטנים בתוך צ'ארטון בהרצליה, ולא היו רואים אותנו. ואתם זוכרים, הייתי בא קפקפים, רגליים למעלה, בטלפון, לא מסתכלים עליי. היום אתם לא מרשים לי אפילו לזוז. אני מקבל תלונות.
צריך לדפוק על השולחן.
זהו, אני מקבל תלונות על דפיקות על השולחן. עכשיו, מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה אני אעשה? אני בן אדם גדול, מה אני אעשה?
עכשיו, מה שיפה אני... גם שכבוד פסח התחפשת לרון קופמן.
יפה. תעשי לי טובה. אבל מה שאני חייב לעשות זה כמו בגרסת נילסן, על הרחמו, ידיים מאחורה, סוגרים, אריק בנאדו לימד אותי, וככה אני הולך להקליט את הפרק ונראה אם זה יעזור. ראש למעלה ואז לא ישמעו אותי במיקרופון.
יפה, אז אנחנו יודעים שאתה מערך את הסדר.
יש גם מאמנים שנותנים לבלמים להתאמן עם כדורי טניס בידיים, אז אני אנסה את זה פעם הבאה. כדורי טניס, ואז אתה יודע, אתה...
כן, כן.
וגם פרק, וגם מחזק, וגם מחטב הכל. חוץ מהאגדה, אני שמעתי שאצלך בצלחה בשולחן הסדר, אצלו עוד לא, כי זה עוד לא הגיע אליו להדפסה. עוד כל מיני סוגים של אגדות, שאנחנו נדבר על
אגדות דשא, אגדות דשא 2.0.
נכון.
כן. עוד מעט, עוד לא. אנחנו יורדים מיד אחרי החג לדפוס. הכל הסתיים, הכל מעוצב, הכל ערוך. מקווה שזה יהיה כמה שיותר מהר, וכולם יקבלו את זה בזמן.
בוא נגיד שהמחירה המוקדמת נגמרת עוד רגע, כדי...
נשאר ספר אחרון. נשאר ספר אחרון למחירה, תקנו אותו.
בסדר, אחרי זה יהיה מחירה מאוחרת.
מחירה מאוחרת, כן. למשקימים.
אז זה עוד מעט מגיע, ועכשיו אנחנו צריכים להתחיל, אבל קושיה, נכון? אנחנו בכל זאת...
קושיה, אסור לומר קושיה.
אנחנו עושים קושיה, מה אסור
להגיד? אפו שאלתית.
אפו שאלתית, אבל הפעם אנחנו נעשה את זה בצורה מתגלגלת. אנחנו ניתן לכם, גם לכם הזדמנות לנסות לענות על השאלה, וכל פעם נזרוק עוד רמז ועוד רמז ועוד רמז, עד שנצליח להגיע לפתרון, בתקווה שלא תגיעו לפתרון אחרי הפעם הראשונה. אני לא יודע, אי אפשר לסמוך עליך.
איך אני אוהב את החידוש.
אז בואו נתחיל רגע, ונגיד גם לכם המאזינים והצופים.
שכין.
שהדבר הראשון הוא שלאדם שלנו יש 268 הופעות בפרמייר ליג, 12 שערים ו-22 אסיסטים. אוקיי, זה הנתונים שיש לנו על השחקן הזה. האם עכשיו כבר יש לכם ניסיון לנחש? במי מדובר? מי השחקן שיש לו 268 הופעות בפרמייר ליג, 12 שערים ו-22 אסיסטים? ככה. On the top of our lungs.
יש לי קול.
יש לי קול.
היה לי יותר הופעות.
יותר הופעות, אבל אזור הגולים זה דווקא נראה לי גיוני.
כן.
ארי מגווייר.
תמשיך, תמשיך.
יאללה, אנחנו לא יודעים עדיין את התשובה, אלה שעכשיו יושבים באוטו וצועקים, אני לא
שומע אתכם. ואני אומר שזה שחקן או קשר אחורי ומטה.
תצעקו יותר חזק, פתחו חלון, אולי נשמע את זה יותר טוב, והרמזים ימשיכו במהלך הפרק.
אה, זהו, אנחנו ממשיכים עכשיו,
כן, ממשיכים, זהו, עכשיו אתה מתבשל עם הדבר הזה, תחשוב. הרגעים היו לאחרונה קצת יותר מדוכדכים בתקופה האחרונה, השבוע האחרון לא היה קל לכולנו, כי האנגליות נכשלו בצורה מחפירה במפעלים האירופיים. מחרת לנו לוקש, שאנחנו נהיה עם חמש אירופאי אנגליות בליגת האלופות.
לא נהיה אפילו עם אחת. והמאבק
בין טוטנהאם הביא לו, זה לא בכלל לא רלוונטי, ונפלנו אחת אחרי השנייה, אחרי השנייה, אחרי השנייה, וסיטי נפגשה עם הקארמה של ריאל מדריד, וארסנל נפגשה עם ביירן מינכן, ליברפול לא הצליחה לחזור מול אטלנטה, וסטהאם כמובן הודחה מול לברקוזן, וגם אסטון וילה כבר לפרקים הייתה נראה שהיא תהיה בחוץ, והצליחה בזכות פנדלים ודיבו מרטינז. שרון, העונה הרעה הדרי של האנגליות באירופה יחסית, כמובן ברגע שאתה אף ברבע גמר, וגם העובדה שזה מתחלק, כלומר, אפנו מול גרמניות, ואפנו מול ספרדיות, ואפנו מול צרפתיות, ואפנו מול איטלקיות. כל האופציות האלה, כולם הצליחו להעיף אותנו. עד כמה זה מחלחל ומשפיע ומרגש?
קודם כל זה, זה תעודת עניות לליגה בעונה הזו. זאת אומרת, ליברפול זה מביך, ארסנל טובה יותר מביירן והפסידה, סיטי הייתה טובה יותר מול ריאל מדריד בשני המשחקים האלה והפסידה, זאת אומרת, זה חלק מגם ה...
פנדלים,
כן, אולי גם טקטית של אנצ'לוטי, וסטהאם לא באמת היה לה סיכוי. תראה, טיב של ליגה, למרות מה שרוצים לעשות, וזה הכי נוח בטוויטר, ומספרים, וויקיפדיה, וכל הדברים האלה, טיב של ליגה לא נמדד על פי היכולת, לא נמדד רק על פי היכולת של עונה ספציפית באירופה. טיב של ליגה זה מסורת, וקהל, וסיפורים, וטלוויזיה, ועניין, והרבה מאוד מאוד דברים, זאת אומרת, לא על פי זה מי הליגה הכי טובה כרגע בעולם. אם רוצים, אפשר ללכת אחורה, לבדוק, אתה יודע, למשל בשש השנים הקודמות, היו שבע קבוצות אנגליות בגמר, עם ארבע קבוצות שונות אגב, ושלוש זוכות שונות. זה למשל מראה על העומק של הצמרת בליגה האנגלית, אתה לוקח את זה לאורך תקופה. השנה זה מביך, בעיקר האכזבה הגדולה, אני חושב שזה ליברפול, אני חושב שגם ארסנל זו אכזבה בסופו של דבר, אם כי צריך לקחת בחשבון שהיא הרבה שנים לא הייתה במפעל, מול ביירן מינכן, זה לא הייתי אומר את זה ברמת הכישלון כמו ליברפול, זה מבאס, אבל לכל מי שנקלע בלשון עבר, או ייקלע בלשון עתיד לדיונים המפרחים והסתמיים של זה אומר שהיא טובה, זה אומר שהיא לא טובה, עצה ידידותית, שחררו. מה שנקרא, אל תשכננו את המשוכנעים, ואל תנסו להפוך את הלא משוכנעים לעולם.
בעיקר כשיש מקום לכולם. זה לא, אם מישהו מתחבר יותר לליגה ספרדית, לליגה גרמנית, סבבה, אחלה, זה לא...
ליגה גרמנית, אגב, ממעולה השנה.
זה לא הקו שאנחנו מיישרים.
אנחנו גם מתחברים ליגה גרמנית, והיא מעולה השנה, והצלחות, ואתה יודע, באמת...
אתה לא יכול לקחת, באמת, כמו ששרון אומר, עונה אחת שבה באמת הקבוצות הודחו בשלב הזה, כבר זה לא שלא עברו את שלב הבתים. זה לא מפחית כהוא זה, כשאתה מסתכל לעשר השנים האחרונות, למאמנים שהגיעו לליגה הזו, לשחקנים שהגיעו לליגה הזו. וזה גם דברים אחרים, כמו איך זה מצטלם, איך יש את כל המעטפת שמסביב, שאי אפשר להתחרות בליגה האנגלית.
נכון, תראו, תראו איך זה מצטלם, תראו איזה רקע מאחורה, תראו איזה קיר, תראו איזה גבים יש מאחורה, מצטלם, חבל הזמן. אז ליגת האלופות, אירופה, לא מעניין, אוקיי, אאוט. בוא נחזור, אנחנו חוזרים לשורשים. לגבי העתיק בעולם, וגם בו יש שינויים, לא רק ליגת האלופות משתנה בשנה הבאה לסגנון של דבר שאנחנו לא מצליחים להבין, ומסתבר אגב שגם זה מתדרדר גם לאירופית והקונפרנס, אנחנו באמת נצטרך להבין את זה.
אגב, לפי מה שראיתי, מה שנגיד, כאילו בשבוע שעבר אמרו שאין יותר ריפלייז, זה אומר שבשידורים של הגביע האנגלי אין יותר הולכים חוזרים.
נכון. לגמרי, אנחנו מפטרים על זה מצלמה
אחת.
זה משהו שמאוד חסר לי, הדור הזה לא כך יבין, אבל עם האר למעלה, בצד של המסך, זה מאוד חסר לי. זה ריפליי, זה לא לייב עכשיו, תשים לב, זה ריפליי.
זה שהוא הולך לאט, זה לא.
גם מעברון כזה, צריך להיות מעברון כמו שיש בפאורפוינט, כזה מתגלגל, עריסה, וילון ככה, ואז נכנס. אז שרון כבר הקדים ונדבר באמת על זה.
יש קשר, אתה אומר, בלי... יש שינויים באירופה, זה כמובן אחד קשור לשני.
נכון.
השינויים בגביע האנגלי מגיעים בעקבות השינויים שגם קורים במפעלים האירופיים.
נכון. האירופים מגדילים את כמות המשחקים בהם. היה הודעה בשבוע שעבר על ידי ההתאחדות האנגלית, שהחל מהעונה הבאה למשך, אם אני לא טועה, חמש שנים הבאות, הוחלט לבטל את המשחקים החוזרים בגביע האנגלי, החל מהסיבוב הראשון.
כלומר, הסיבוב שבו נכנסות קבוצות הפרמייר ליג ל...
לא, הסיבוב הראשון. קבוצות הליגות המקצועניות, זה גרבי.
וזה כמובן מיד גרר שמחה של אוהדי הקבוצות בפרמייר ליג שסמכו להיריר, אבל הרבה מאוד התנגדות מהקבוצות של הליגות הנמוכות, שהן באות ואומרות שהמשחקים החוזרים זה גם רבניו כלכלי שמאפשר להם, שלא התייעצו איתם, אז כמובן שהפרמייר ליג ענו ואמרו, בטח שהתייעצנו עם הקבוצות צ'מפיונשיפ, הודענו לכם את זה כבר בשנה שעברה, ואז הצ'מפיונשיפ הגיבו חזרה ואמרו, לא נכון, אף אחד, מה קרה? מה פתאום? זה לא קרה כל הדבר הזה. אז כמובן אנחנו מבינים משני הצדדים, והתנגדויות וריבים וכו. ראינו שבפעם שעברה שההודעה של הגביע האנגלי על שינוי, שזה היה כל הנושא הזה, נכון? היה, לא מזמן הגביע האנגלי הודיעו על שינוי מוזר, מה דיברנו, מה זה היה? האדום, כרטיס כחול, נכון? כרטיס כחול,
שם הם רצו
שהם רצו לעשות בשנה הבאה, ואז אחרי יומיים הם ביטלו את האירוע הזה, הפעם לא נראה שהם יבטלו את האירוע הזה, אסף, אתה האיש שהליגות הנמוכות יותר קרובות לליבם, אתה האיש הקבוצה שלה בליגות הנמוכות, אבל אז גם לך זה משפיע, מה דעתך על הסוגיה? מה יותר חשוב? הזמנים, הכסף, התלונות שלהם גם לא על ערך הספורטיביות והעתיקות של המפעל הוותיק בעולם, אלא זה שהם רוצים לקבל כסף, וזה שיונייטד תבוא להגיע.
גם, כמובן, כי באמת כשיונייטד מגיע למשחק חוץ באקסטר, אז, סליחה, יותר מזה, כשאקסטר מתארחת במשחק גביע באולד טראפורד, זה משחק שמעמיד את התקציב של הקבוצה הזו לשנה ושנתיים קדימה, או אקסטר כשם כללי או כדוגמה. אפשר להבין שהזמן מתקדם, ובאמת יש הרבה מאוד משחקים, ולכן רוצים להפחית מהעומס על השחקנים. אנחנו שומעים הרבה מאוד בעיקר את המאמנים בקבוצות הבחירות, מדברים על הדבר הזה. וכמובן שיש בזה לא מעט. אבל יש גם את העניין של מסורת ושל קהילה, של מאיפה מגיע הכדורגל לאנגלי, ומאיפה הוא נולד באמת. והוא מגיע מהקבוצות, כלומר, יש מקום לקבוצות הגדולות ולכסף הגדול, אבל צריך גם לא לשכוח את הקבוצות הקטנות, שבשבילן הרגעים הגדולים מגיעים הרבה פעמים במשחקים האלה בגביע. יותר מזה, מה זה גביע, מה זה גביע המדינה בכלל, המפעל הזה? בוא ננסה להבין אותו עד הסוף. בסופו של דבר זה גביע שכשאתה מתחיל אותו, הוא כמעט כלום. הסיכוי שלך להשיג בו משהו הוא מאוד מאוד קטן, והוא נותן את האפשרות לקבוצות קטנות להגיע לרגעים מאוד מאוד גדולים ספציפיים. מה זאת אומרת? אם לוטון עולה אחרי הרבה שנים לפרמייר ליג, עדיין נמשכת עונה שלמה באותה ליגה ובאותה תחרות עם הקבוצות הגדולות באמת. הפעם זה נגד יונייטד, הפעם זה נגד סיטי, הפעם נגד ליברפול. לקבוצות הקטנות, הגביע זה ההזדמנות האחת, וזה עוברות, לפעמים עוברת שנה ועוד שנה ועוד שנה, עד שהן באמת מקבלות את ההזדמנות לשחק מול קבוצה גדולה. אבל, ותכף אנחנו נגיע למה שקרה אתמול לקובנטרי, המפעל הזה הוא לא חשוב לך עד הרגע שבו הוא כן יהיה חשוב לך. עד הרגע שבו הוא יוצר לך את ה... רגע הזה שלא תשכח לעולם, כאוהד כמובן של קבוצה אני מדבר. וברגע שמתחילים לגעת בפורמט של המפעל הזה, ובדברים שמאפשרים את הרגעים הגדולים, אז אתה מתחיל לגעת בחוויה של האוהד הקטן, בחוויה של האוהד, שבשבילו זה הרגע שיכול להיות הרגע הגדול ביותר, שהוא מחכה לו כמה וכמה שנים. אני לא זוכר ששמעתי את אף אחד מהמאמנים הגדולים האלה שמתלוננים על רוב המשחקים, על כמות המשחקים, כשוופה הודיעה שהם הולכים להגדיל את כמות המשחקים בליגת האלופות. שם זה בסדר, כי שם מקבלים על זה הרבה מאוד כסף. אז שם זה בסדר, בוא נוסיף עוד כמה משחקים בשלב הבתים.
וגם בערב, זה לא בשבת בשתיים וחצי, או דברים כאלה.
כן, אבל זה עוד עומס בקצב הרבה יותר גבוה, אגב. ודווקא הקבוצות הגדולות האלה, עם הסגלים הרחבים, אני מצפה מהם, אז כן, אז תעשו את הרוטציה שלכם, ותעשו את הרוטציה כן לחשבון משחקי גביע, זה בסדר. לאוהד של הרטליפול, זה פחות נורא אם ישחק מולו, כשהוא בא ליונייטד, ברונו פרננדש או המחליף שלו. זה פחות נורא. תן לו את האפשרות לשחק מול מנצ'סטר יונייטד. בשביל הסגלים, בשביל המאמנים הסגלים הארוכים, אתה צריך בגביע לעשות את הרוטציה שלך ולתת... זה, אולי הנאום הזה היה קצת מבולבל, כי נגעתי פה בהרבה מאוד מקומות, בהרבה מאוד דברים. אבל השורה התחתונה, הפגיעה בדבר הקטן הזה שנקרא משחקים חוזרים, הוא פגיעה מאוד מאוד עמוקה באוהד הקטן שמגיע ממורקאמפ או מכל מיני מקומות קטנים באנגליה, שאנחנו לא רואים אותם ביום-יום.
אז אסף הביא כמובן את התמיכה באוהד הקטן, באזרח הקטן, ציפינו לרגעים האלה, אבל שרון שפילד, אוהד של מורקאם, למה הוא בוחר קבוצות קשות? מורקאם, אקסטר.
שם הוא נולד, זה הבעיה.
יש גם בלקבורן, יש דברים יותר קלים.
אבל שם הוא נולד. שמע, זה נקודה מאוד מאוד מעניינת, במיוחד הסוף דווקא של אסף, והיא גם נכונה. אבל אני דווקא מסתכל על זה מזווית אחרת, משני דברים. קודם כל, דברים שנשמרים מאזור 1910-1920, כבר זה משהו שאתה צריך לחשוד בו. זה משהו שהכדורגל ב-2024 צריך לבוא ולומר, רגע, משהו פה לא מסתדר. לא יכול להיות שזה נשמר אותו דבר כמו משם, כי אנחנו לא באותו עידן. זה דבר ראשון. דבר שני, אני דווקא מסתכל על זה אחרת. דווקא הורדת המשחק החוזר מעניקה סיכוי יותר גדול, אגם שהוא קטן, סיכוי יותר גדול של הקבוצות הקטנות להגיע מעלה. כי מה, אם עשית טקו בבית שלך, מה הסיכוי שבמשחק החוזר בברמינגהם, בווילה פארק, אתה תנצח את אסטון וילה, אתה מבין? ואני אתייחס לצ'לסי כמובן שהפסידה, לא, סתרה שלי צריכה, סליחה, סתם. אבל מה הסיכוי שלך בשני משחקים לגבור על יריבה מליגה בחירה? אז דווקא אם קיבלת בהגרלה שאתה מערך בבית, את מנצ'סטר סיטי, במגרש הקטן והסינתטי והמצ'וקמק שלך, יש לך סיכוי, כי אם תסיים בטקו, אז תגיע לזה. יותר מזה אני אגיד, יותר מזה, אתה רוצה להעלות את הסיכוי שיהיו רגעים יותר גדולים, צריך לבטל את הערכה בגביעים עד הגמר. גם בגביע הליגה כמו שקורה, אבל גם בגביע האנגלי. לבטל את הערכה, זה גם יוריד עומס מהקבוצות הגדולות, וגם יעניק יותר סיכוי לקבוצות הקטנות להפתיע. כי בסוף החזקת מעמד, עשית בונקר 90 דקות, יכול להיות שניצחת בפנדלים,
וגם נגעת פה במשהו מעניין.
אבל נגעתי גם בשולחן, אני מצטער, אני מקווה שזה לא דפק, אני מקווה שכולם בסדר בבית, שלא זה, לא עושים תאונה, הכל בסדר.
בגרמניה באמת נותנים לקבוצה מהליגה הנמוכה לארח את המשחק. יש נותן לה יתרון יותר גדול, אבל שוב, גם פה אני אומר, לקבוצות הקטנות האלה, לפעמים לנסוע לאנפילד, לחטוף את השישייה שם, אבל לשחק באנפילד, לא רק מבחינה כלכלית, החוויה, אתה יודע, השחקן שבחיים שלו לא ישחק באנפילד, פתאום הוא מקבל את ההזדמנות לשחק שם.
אני אומר, זה לא שביטלת את הגביע, אבל עשית פה הגרלה, אז יכול להיות שבשנתיים לא תקבל את זה, אבל אם תמשיך ב3-4 שנים, אז כן תקבל את הזכות להיות מול קבוצה גדולה. אני מבין מה שאסף אומר, אני כן חושב שצריך לחשוב איך על השחקנים הבכירים, בין אם זה מפעלים, כי בסוף זה אנחנו, אלה שגרמנו לכך שיהיו יותר משחקים, זה אנחנו כקהל, ואנחנו כזכויות שידור, כי אנחנו רוצים לשדר יותר, כי אנחנו רוצים לראות יותר, כי אנחנו רוצים גם יורו, וגם מונדיאל, וגם ליגת האומות, וגם ליגת אלופות, אז כן, אם אפשר להוריד דקות מגביע, ולהוריד משחק חוזר, שב-1912 עשו אותו, אז אני חושב שזה לא רעיון רע.
אגב, סליחה, רק אני אגיד על עומס משחקים, ואני לא מדבר עכשיו על הקבוצות, נגיד האנגליות שמשחקות באירופה. אני מדבר על הקבוצות שמדורגות במקומות 10 עד 20 בפרמייר ליג. קריסטל פלאס, לצורך העניין, פולאם. אתם יודעים שהן משחקות פחות משחקים מכל קבוצת ליג 1, ליג 2 באנגליה, עם סגלים הרבה יותר עמוקים, עם הרבה יותר כסף, אז דווקא על הקבוצות האלה, אתה אומר, אוקיי, זה לא בהכרח אתה פה מקל על הקבוצות האלה, כבר בסוף זה בא להקל, גם לכמה ריפליים מגיעות הקבוצות הגדולות באנגליה בגביע. בסוף אתה שואל את עצמך, מי באמת מרוויח ומי באמת מפסיד מהסיפור הזה?
השאלה היא מי מפסיד, כאילו הוא... מה ששרון אמר, נגיד, לדוגמה על החוקים מ-1910. זה לא באמת הסוגיה, כי הם לא באמת באים ואומרים זה המסורת, הם רק מדברים על הכסף. אבל אם היית בא למשחק הזה של אקסטר נגד מנצ'סטר יונייטד, ובא ואומר, אוי, אנחנו לפי החוקים של פעם, אנחנו רוצים לשמור על המסורת, הנה כדור הסמרטוטים ששחקנו איתו ב-1920, בואו, הווה נשחקה. היית אומר שזה מוזר ומופרך ועבר מן העולם.
כן, בוויכוח אתה לוקח פה טיעון שהוא לא הגיוני, כי אתה לא צריך כדור
סמרטוטים. בוא ניקח, נגיד אם אתה לוקח קבוצה חזקה מהצ'מפיונשיפ, עם מסורת, אחת מהגדולות אי פעם, לסטר. שם אותה מול קבוצה חדשה, דנדשה, לידס. אוקיי, בוא נמשיך אבל הלאה בסוגיה הזאת. הריפליים האלה, אתה בסוף צריך להתחיל, אנחנו רואים כל פעם באנגליה את המצב הדי מגוחך הזה, שאנחנו מגיעים לחודש אפריל. אין לנו מושג מה המשחקים. הכל מושלם בשנייה האחרונה, דוחפים לך פה, דוחפים לך ככה. צריך להתחיל להיפטר מהרגע הזה. אנחנו צריכים להתחיל להגיע למצב, כמו שאנחנו מדברים על...
אבל זה ירוס את הדאבל גיים וויק בפנטזי, כאילו, זה כל היופי.
את המושג הבסיסי בכדורגל האנגלי, זה גם מסורת, שאתה אומר, a game in hand, שאתה תמיד עושה את החישובים שלך, אם אני אשלים, זה גם מסורת.
בסדר, אני אומר, זה נכון, כמו שאנחנו לא רוצים להגיע למצב שבו אנחנו לא יודעים יורידו למישהו נקודות, לא צריכים להגיע למאי שאף אחד לא יודע כמה משחקים יש לכמה, ואלה עוד ישלימו אחר כך. צריך טיפה לסמצם את הלוח משחקים הזה, וזה לא יהיה נורא גם שלחבר'ה של ה-EFL.
צריך פחות משחקים בליגת האלופות.
לא ישחקו 60 ומשהו משחקים.
אז שישחקו פחות בליגת האלופות.
אני בעד שסגרו את המפעל. אני לא רואה בו שום
טוב. רק ליגה רובי וקונפרנס.
אבל אמרת את החשיבות של הגביע האנגלי ושל הרגעים הקסומים, אז הרגעים הקסומים האלה באמת התרחשו גם אתמול בוומבלי, במשחק בין מנצ'סטר יונייטד לבין קובנטרי, וזה התחיל כמו שחשבנו שזה יקרה, זה התחיל כמו סוג של טיול בפארק, ומנצ'סטר יונייטד עלתה ליתרון של 3-0, וישארים של מקטומני, מגווייר, ברונו פרננדש. דיברתי עם מוטי חביב, שאמור לעשות השידור אחר כך של ההולנדי, אמרנו, הנה, דאגנו לך, אתם תיכנסו דקה 30, יהיה בסדר. אבל קובנטרי אמרה לא. אגב, נכנסו להולנדי בדקה 60 ומשהו, אבל רק בזכות זה, רק בזכות זה שהם...
ששרפו את האצטדיון
שם. לפני הגול, אוקיי. בזכות זה שאבל הם עצרו את המשחק כזה 5 פעמים, כן, ושרפו איתים, אז זה עזר. שרון היה אתמול מין סוג של כמעט נס איסטנבול, ואחד מה... ניסינו לבדוק רגעים, היו חזרות, היו ב-2006 את החזרה של ווסטהאם מ-3-1-3-3, היה גמר ב-54 שחזרו מ-3-1-3-3, 3-0 ל-3-3 בשלבים כאלה בגביע האנגלי, מעולם לא קרה, או מעולם שאני למצאתי לא קרה, זה אחת מהאופציות האלה.
בוומבלי, אני מניח שלא קרה.
אומר, והיה סיפור מדהים.
אז המשך, דיברנו על זה באמצע רבע הגמר, או אחרי סוף רבע הגמר, וזה רק ממחיש, אני חושב שזו עונת הגביע הכי טובה שאנחנו זוכרים, עוד במאה ה-21, אוקיי, כאילו, לא יודע, פעם אחרונה שאני זוכר, עונה עם כל כך הרבה דרמות, זה אולי 99, גם עם המשחקים הגדולים שהיו שם. פשוט עונה מטורפת של גביע, פשוט עונה מטורפת. דווקא משחק שחשבת שהוא יהיה טוב, היה, לא אגיד שהוא המשעמם, סיטי צ'לסי, היה בסדר, היה טקטי טוב, ובאמת היה מעניין, אבל אתמול... זה, 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 זה טירוף, ועוד לפני שננתח על יונייטד והכל, אני חושב שהגביע, אפרופו מה שאסף אמר, החזיר לעצמו הרבה הרבה מהכבוד בעונה הזו, וראית שזה חשוב להרבה מאוד קבוצות, גם גדולות, ואפשרות של הקטנות, אם תרצה צמצום פערים, ואני... מיידסטון וקובנטרי עכשיו.
קובנטרי, אגב, היא זו שהרסה את הסיפור של מיידסטון, נכון? היא זו שהעיפה אותם.
היא העיפה אותם, וקובנטרי בשנה שעברה, אגב, גם הפסידה בפנדלים בגמר הצ'מפיונשיפ, לגמר הפלייאוף ללוטון. זו פעם שנייה שזה קורה לה, למרות שאפילו הובילה כאן. סיפור נפלא, פשוט סיפור נפלא.
אז באמת הסיפור הזה של החזרה, היה לנו פה מ-3-0 ל-3-3 משערים של סימס ואוהר ורייט, ויש שם שחקנים בקומנטרי, אני אומר באמת סימס, כאילו אני יודע שהוא מושאל מאברטון והוא שייך לה, אני אהבתי עליו, אני אומר השחקן הזה, שאני מן אייט נורי מתקדמים.
קודם זה מי שמאמן אותו, מרק רובינס, שצריך לזכור, מי שהיה החלוץ של קומנטרי בשנתיים הקודמות היה ג'וקר, ויקטור ג'וקרש, השוודי שבספורטינג לא מפסיק לכבוש. כלומר, הם יודעים שם לקדם חלוצים, יודעים שם לבנות שחקנים. הג'וקרש עזב, שזה באמת היה מאוד מפתיע שהוא עזב לספורטינג ולא עבר לקבוצת פרמייר ליג. אני מניח שבעונה הבאה אנחנו נראה אותו בפרמייר ליג. והנה, הם מביאים את סימס מאברטון, וגם אותו הופכים להיות חלוץ פרמייר ליג בקרוב מאוד.
אני ממש רואה אותו, הוא מגיע, אתה יודע, אולי לאלופת אנגליה, והם סים סיטי.
וכמו שנכון, היית בשלב של הרולר קוסטר טייקון, שכשנמאס לך מהמשחק, אתה מתחיל דינוזאורים, אוכלים אותם.
הייתי תמיד נורא גרוע בזה. היה לי קשה לחבר את החשמל.
אז בסימס, זה ממש כאילו אריק תנח אמר ב-3-0, יאללה, בוא נתחיל לחבל בקבוצה.
הסיפור פה, ואסף ינתח, אבל מרק רובינס, דיברנו עליו כבר השנה, מרק רובינס היה שהציל בעצם לפרגוסון את הקריירה, עם השערים בגביע ב-1990. כמעט וחרב לתנח את הקריירה, למרות ששוב, אני כבר לא רואה מוצא, זה אם מה שנקרא בהגת האוהדים, אם באמת קובנטרי הייתה מנצחת אתמול, אז כבר תנח היה יכול פשוט לכרטס, כרטיס חזרה להולנד אתמול בלילה.
תנח מגיע מתרבות שבה התוצאה היא לא הכל, אלא גם הדרך מאוד חשובה, וזה מה שבאוחריו עכשיו. כי יכול להיות שהוא גם יזכה בגביע.
הוא אמר אתמול במסיבת העיתונאים, it's not an embarrassment, it's an achievement. עכשיו, זה נכון, הם עלו לגמר, אגב, פעם שנייה ברציפות.
כן. אבל הדרך חשובה.
אבל הדרך חשובה, ועם בת היתרון, שלושה שערים, מול קבוצת צ'מפיונשיפ, גם לא תגיד, נגיד צ'מפיונשיפ, לא תגיד...
מקום שמיני.
מקום שמיני, אתה יודע, קבוצה שנאבקת עדיין שם על הפלייאוף, אני חושב שיש לה בכלל סיכוי אמיתי.
יש לה, אבל לא, כן, לא אמיתי.
אז זה עוד, זה באמת עוד פרק מביר. אני ראיתי תגובות גם של אוהדי יונייטד, מבחינתם אפילו היה אפשר להפסיד, אם זה אומר לסיים עכשיו את ההתקשרות עם תנח.
רוי קין, שתמיד מבקר ותמיד מתמרמר על מה שקורה, הוא אמר דבר אחד נכון, הוא אמר, לא יכול להיות ששוער של יונייטד, ביתרון של 3-0 ו-3-1, מבזבז זמן. לא יכול להיות. יש דברים שאתה אומר, אני כמנצ'סטר יונייטד, מוביל על קבוצת צ'מפיונשיפ בוומבלי.
בדקה 70 הוא מבזבז זמן.
בדקה 70, מבזבז זמן. זה לא מה שהביא להפסד, לשוויון. זה לא בגלל שהוא בזבז זמן, אז הם קיבלו, אין את הדברים האלה. זה לא עניין של קרמה, זה לא... אבל אתה משדר פה משהו שאתה לא אמור לשדר, כשוער מנצ'סטר יונייטד, אתה בא עם ה... באמת, אמור להיות עם... גב זקוף, ראש למעלה, ואתה מנצח את המשחק הזה, ולא מבזבז זמן. ויש את המשהו הזה אצל יונייטד שמרגיש שזה מדהים, שגם כשהם מובילים 3-0, אפשר להשיג שם משהו, כי היא כל כך מבולגנת, כי היא באמת, אנחנו רואים את זה, ומדברים את זה גם לאורך כל 2024, זו הקבוצה שנותנת הכי הרבה שטח ליריבה שלה. כל מה שאנחנו קודם רואים בכדורגל של השנים, כמה שנים האחרונות, זה שמאמנים מחפשים שטחים אצל היריב, כי אין, ואתה מנסה ליצור אותם עם תנועה של שחקנים, ויונייטד הזו פתאום נותנת שטח ליריבה שלה, ולכל יריבה, לא...
כמו ישראל ב-2005.
היא עושה את זה נגד ליברפול ונגד סיטי, שאתה אומר, אוקיי, הן באמת קבוצות נהדרות.
הייתה פה בדרך פוליטית.
המשכתי הלאה, כן.
פורגס לא הבין.
לא, אני בראש שלי שזה כאילו, אנחנו מדברים על יונייטד, יונייטד היא כמו, בשביל פפ גוארדיולה, היא כמו נפט במפרץ הפרסי, זה כאילו רק בוא ותמצא שם, רצית שטח, כמה שטח יש פה.
כן, ואתה עושה את זה אפילו נגד קובנטרי, נגד קבוצת צ'מפיונשיפ, ואז אתה מזמין את ההתקפות האלו, ומזמין את הכדורים לתוך הרחבה, ומזמין את האיומים לשער, והרבה פעמים אוננה מציל, והרבה פעמים הביתות הן לא ממצבים מאוד, הן כן ביתות לשער, אבל לא ממצבים מאוד מאוד נוחים, אז זה הולך החוצה, או שזה פוגע בדרך במגווייר.
אורן ביסאקה.
ובדיוק, ואתמול, באמת זה היה אולי השלומיאל הכי גדול במשחק הזה, זה היה אורן ביסאקה, גם כדור אחד שפגע בו ונכנס לשער, וגם נגיעת יד. ובנגיעת יד הזו אני גם רוצה רגע לגעת, כי יום לפני כן, שעון ואני משדרים את סיטי נגד צ'לסי.
מדהים.
ואין איכשהו, אין איך להגדיר את זה, זה היה פנדל. בעיטה חופשית לצ'לסי, כל פלמר בועט את הכדור, בחומה, אתה רואה...
נפער רווח בשני שחקנים. חולי נלוורס
קופץ הצידה, ובעצם ממש נפער רווח בין השניים. שבו גריליש מרים את היד ומוריד את היד ופוגע בכדור, ברגע שהוא הוא, הוא, הוא ממש עושה תנועה עם היד שפוגעת בכדור.
כמו גיליוטינה כזה, מוריד את היד.
השופט לא ראה את זה, לא ראה כי אפילו לא שרק אפילו לקרן. לא קרן, כן. אז זאת אומרת שהכדור יצא לקרן, הוא לא שרק. זאת אומרת שברגע שהוא לא שרק לקרן, זה אומר שהוא ממש לא ראה מה היה, שזה בלי קשר עבר חייב לבדוק כל דבר, אבל עבר ממש יכול להתערב פה בצורה רואה, כי הוא אומר שהוא לא ראה, זה לא שהוא ראה נגיע והחליט שלא לא, אין פה פנדל, עבר בדק, כמה שניות עברו, אבל להמשיך לשחק, לא רוצה להתערב. עכשיו, זה פנדל, איך שלא תהפוך את זה, איך שלא, אתה יודע, יש לנו את כל הניתוחים האלה, כן פנדל, לא פנדל. יום עובר, שום מצב הוא לא אותו דבר כמו הקודם, אין דבר כזה זהה. אבל בתחושה, הנגיעה של וואן ביסאקה...
חלק מהתנועה הטבעית.
כן, היא פחות ממה שעשה גריליש. אני לא אומר שוואן ביסאקה זה לא פנדל, אבל אם וואן ביסאקה זה פנדל, אז קל וחומר שגריליש זה היה צריך להיות פנדל יום קודם.
כן, זה גם מצחיק המחשבה הזאת שבאים ואומרים, אנחנו הולכים עם ההחלטה של השופט. תשאלו אותו, יש לכם מערכת שמע.
לא, באמת, אני חושב שזה אחד הדברים המביכים שיש היום עדיין בעולם הכדורגל. אמרתי את זה בשידור, הלוואי שאלברט איינשטיין היה חי היום, היו מושיבים אותו שנה, שנתיים, מול משחקי כדורגל, היו נותנים לו מיליון מקרים של יד ברחבה, והוא היה מוצא איזושהי נוסחה כדי להבין מה זה להזזל, פנדל על יד ברחבה, כי אנחנו שמשדרים מאות משחקים כל שנה, בוא נגיד את האמת, לא יודעים. כאילו אנחנו יודעים, אבל אנחנו לא יודעים.
היה אומר לך, לא, אחרי שלושה משחקים, תעזוב אותי מהכדורגל הזה, אני מוכן אפילו להיות נשיא המדינה, משהו סרב לו בעבר, רק תעזוב אותי מהכדורגל הזה.
רגע, אני רוצה להבין, ואם הוא היה מוצא את הנוסחה, והיינו מגלים שאי שווה די בי בריבוע, זה היה אומר לך, היית מבין את זה? היית יודע לחשב את זה?
לא משנה, היה מחשבון.
היינו צריכים להתחיל, לא מספיק, יש לך כל עם ישראל.
עזוב, אתה יודע מה,
כל עם ישראל שדרים והם רוצים להתחרות איתך בלעת
התפקיד שלך.
אתה מביא גם מתמטיקאים?
אנחנו לא צריכים להבין, שופטים צריכים להבין. שופטים לא מבינים. אבל הם לא מבינים. הם לא כולם יודעים אותו דבר. מה שאחד יודע, השני פחות יודע. הם לא מבינים מה זה יד ברחבה. גם אני לא. אז שהם יתחילו, אחרי זה אני אצטרף.
אז אחרי זה, אחרי היד ברחבה, כי אני רוצה לחזור רגע למשחק של יונייטד קובנטרי ולסיים איתו, מי שכן הבין את הרגע, זה האנשים בצוות של הטלוויזיה האנגלית. אוילנד הבקיע את שער הניצחון. רץ, חגג, הסתובב, איש לא היה לידו.
זהו, לא הבנתי.
איש לא היה לידו.
הם לא הבינו.
כי יונייטד היו שבורים. היו שבורים, היו, כאילו, זה היה מין, אתה יודע, ניצחון כזה, שזה כזה.
זה כמו מכבי תל אביב בכדורסל, בשנות ה-90 זוכה באליפות.
אני דווקא חושב, אני רוצה להגיד את זה, בניגוד, כי היה שם מישהו אחד שכן חגג, זה היה מגעיל בצורה...
אנטוני. אמרת, זה היה מגעיל בצורה, זה היה אנטוני.
ממש מגעיל, רוצה לשמור בכבודו, אבל פשוט...
עם הידיים על האוזניים.
עומדים השחקנים בפנדלים, עומדים משני, אחד ליד השני, כזה בשורה, על קו האמצע, והוילנד כובש, ואנטוני ניגש לשחקני קובנטרי וממש חוגג להם בפרצוף.
מול הפנים, באמת, איזה
קטנון. ממש, זה קטנוני, זה לא קטנוני, זה קטן, זה עלוב.
זה אפסי, זה אפסי.
ואני חושב שדווקא ביונייטד היה משהו מאוד מעוגן, הבנה הזו, ניצחנו, אין לנו מה לחגוג פה.
נכון, אבל לא מתוך מחשבה על קובנטרי, מתוך מחשבה על עצמה.
ונסכם את החלק הזה על יונייטד במשחק, ואולי את העונה הזו על יונייטד, ראיתי את הרגע הזה. מי השחקן שקיבל הכי הרבה טינופות בשנים האחרונות במנצ'סטר יונייטד? ארי מגווייר. ארי מגווייר. ואתה רואה, ארי מגווייר, עם כל היתרונות והחסרונות, הוא כן מישהו שמנצ'סטר יונייטד רוצה וצריכה להתחבר אליו, למנהיגות שבו ולאופי שבו. הוא נגמר המשחק, הוא לא חגג, כי הוא מבין בדיוק מה זה. זה שמנצ'סטר יונייטד נצחת את קובנטרי בפנדלים, זה לא סיבה למסיבה, זה רק סיבה לנשום לרווחה. והוא הלך למיד, לא חגג, לא הרים ידיים אפילו, הלך ישר ולחץ ידיים למפסידה, לקובנטרי, כי הוא נתן להם את הכבוד, ומנגד אנטוני יעשה עם הידיים ככה על האוזן, זה מראה על ה... בוא נגיד, היום מנצ'סטר יונייטד יותר מדי אנטוני, ופחות מדי מגווייר.
נכון, ואני רוצה, הכבוד גם ניתן לידי הבמאי שידור והצוות, אתה יכול לראות אחרי החגיגה הראשונית של הוילנד, דקות ארוכות, אך ורק שוטים, של קובנטרי, והתגובה של האוהדים, והקהל, והשחקנים, ובהתחלה כמובן זה היה אבל.
זה אתה לא תראה בליגות אחרות.
זה אני רוצה, רגע, כי התחלנו את כל השיח הזה על החשיבות של הגביע האנגלי ועל המסורת שלו. 73 שניות בין השער של טורפ
בדקה
120, שהוא כובש, לבין הפסילה שלו. 73 שניות שכל אוהד קובנטרי יזכור כל חייו. שיותר לזכור, קומנטרי, הרבה שנים בליגות הנמוכות, האוהדים שלה לא יודעים באמת מה זה ור. ביום יום הם לא משחקים עם ור. אצלם זה מאוד ברור, אם יש גול והשופט מסמן גול, זה גול. אם אין גול, אין גול. זה קורה באותה שנייה. אין... תחשבו כל אוהד כדורגל, על איך ראינו כדורגל עד לפני כמה שנים. אם מה שהשופט מחליט זה מה שיש, ואתה יכול להתבאס אחר כך, האוהדים של קומנטרי עדיין חיים את הכדורגל של אז. ובהמשך למה שנאמר קודם,
לבטל את עבר בגביע.
גביע, גביע הוא לא באמת חשוב עד שהוא נהיה חשוב, עד שיש בו רגע חשוב. וזה לא רק הגול הזה, זה לחזור מ-3-0 ל-3-3. למועדון כמו קובנטרי, שהתרסק לחלוטין, מה שנאמר, סיפרנו את הסיפור שלו כבר לפני כך,
סף פשיטת רגל.
פרקים, פשיטת רגל. ברמה כזו שהבעלים, קבוצת הרכישה שקנתה את הקבוצה, רבה עם עיריית קובנטרי שהחזיקה באצטדיון, והם לא ירחו בבית, הם ירחו תקופה עונה בברמינגהם, הם ירחו עונה בנורת'המפטון, האוהדים באו רק למשחקי חוץ, הם באו רק למשחקי חוץ, כי הם לא רצו לבוא למשחקי הבית שהם לא בבית. המועדון הזה עבר הכל, כמעט הלך, כמו ששרון אמר, שנה שעברה הפסידו בפנדלים בגמר הצ'מפיונשיפ, הם עוד יגיעו בשנים הקרובות, אני מניח. אבל הרגע הזה, מול יונייטד, בוומבלי, זה גם מאוד חשוב, במקדש בוומבלי, זה משהו שכל אוהד שם ייקח לכל חייו. ואתם יודעים מה? אני בטוח שאם תשאלו את האוהדים האלה בעוד כמה זמן, אחרי שקצת זה יירגע, האם היו מעדיפים שלא יהיה בכלל את הרגע, את ה-73 שניות האלה, או שכן יהיה אותם? אני חושב שעדיף שכן. כלומר, את ה-73 שניות שמחה האלה, והאכזבה שבסופה, משהו שלא יהיה.
ותחשוב איזה באסה, אם כמו פעם, היה משחק חוזר.
נכון, בדיוק.
פעם היה משחק חוזר, גם בחצי הגמר. תראה איזה יופי.
למי באסה?
באסה לקומנטרי שהיה לה סיכוי אמיתי, להרגיש את
השם שם שלך. אולי למשחק חוזר, אולי אתה מנצחת.
הרגע הזה, אבל הרגע הזה היה נמחק, הרגע אמרת שהם היו מעדיפים את הרגע הזה.
טוב, נגד יונייטד.
אז רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו צריכים לעשות עצירה לקושיה. אוקיי, השאלה שנשאלנו.
אפרו שאלתית.
אנחנו ממשיכים עם האפרו שאלתית שלנו. עכשיו הרמז הנוסף, אני מזכיר. 268 הופעות פרמייר ליג, 12 שערים, 22 אסיסטים. כבשתי שער ניצחון נגד נבחרת אנגליה, וגם שער בניצחון לנבחרת ישראל. אוקיי, אז הרמז...
שער נגד
ישראל. נגד נבחרת אנגליה, וגם שער...
אני אומר לוקה מודריץ'.
לוקה מודריץ'.
לא, 268. 268 הופעות זה שמונה עונות.
אין לו שמונה, פחות. לוקה מודריץ' נפל.
זה שמונה עונות בערך.
הבלם הזה שלו, הבלם הזה של אברטון, הקולומביאני. לא, זה לא השער ניצחון, לא יודע.
הוא כבש עם הנבחרת שלו נגד ישראל.
נכון, זה כאילו, בעצם אני בא ואומר לך...
שער ניצחון נגד
אנגליה. אני בא ואומר לך שהוא לא אנגלי, אוקיי?
אולוף מלברג.
לא, זה לא אולוף מלברג. אנחנו עדיין מחפשים את התשובה, ועדיין לא מצאנו אותה. אז כמובן התייחסת והזכרת שמאסטר סיטי עולה לגמר ותפגוש את יונייטד, גמר שני ברציפות שזה קורה, הפעם בלי גונדואן. ואין מה להרחיב יותר מהמשחק הזה, משחק נחמד.
רק אגיד שמשחק מעולה של צ'לסי. זאת אומרת, זה משחק שיכול לתת הרבה הרבה אופטימיות להמשך לצ'לסי. גם קול פלמר היה מדהים, אבל גם פתאום ראית התחלה של משהו. אם עד עכשיו זה היה נורא נורא מבולגן, פתאום ראית, אוקיי, אחרי שלא מצאו בכלל איפה האדמה לחפור כדי לשים את הזרע, אז ראית עכשיו האדמה מסודרת, ועכשיו צריך לתת לזה זמן לגדול.
זה מרגיש שלצ'לסי יש על מה לבנות לעונה הבאה. זה בעיקר פוצ'טינו בצ'לסי, הוא הגיע בבוקר למשרד בקיץ, ואז אחריו הגיע אוטובוס, ומהאוטובוס יצאו 800 שחקנים. והוא היה צריך להתחיל לבחור, מבין כל הגזמתי, לא שמובן, אבל המון המון שחקנים, והוא היה צריך להתחיל לבחור, ואת ההוא הביאו לו ב-100 מיליון, ואת ההוא הביאו לו ב-80 מיליון, ואת ההוא הביאו לו ב-70 מיליון, ואת ההוא שהביאו ב-100 מיליון, נשחק 30 דקות כל העונה, אבל הוא גם שם וצריך לטפל בו. ואני חושב שעכשיו הגענו, וזה כבר סוף עונה, העונה הזו עבודה, אבל הוא כן מצא את הנגיד 15 שחקנים שאיתם הוא משחק, שעליהם הוא סומך. וזה גם נותן סימן, אני חושב, ללא מעט שחקנים שעכשיו מבינים שאוקיי, אתם כבר לא חלק מהתוכניות שלו, בואו תמצאו קבוצה אחרת, תעזבו, יש את הבסיס, קול פלמר זה הרבה מעבר לגולים ופנדלים, הוא עושה שם הכל, הוא המנהיג של הקבוצה, אתה רואה אותו מבקש כדורים.
בכמעט 90 דקות אני חושב שהוא עשה החלטה אחת רעה, עד כדי כך.
כן, הוא היה מעולה. אני חושב שעדיין יש שם עניין של אופי שצריך לעבוד עליו, יש שם כמה אגואים גדולים, ילדותיים, שלא כל כך מבינים כנראה מה זה כדורגל מקצועני ואיפה הם נמצאים.
יפה, אז בוא נדבר רגע על האופי ועל אגו, וכי דיברתם על משחק נהדר של צ'לסי, זה הגיע אחרי עוד משחק נהדר של צ'לסי בשבוע שעבר, אחרי שהקלטנו את הפרק, גם 6-0, נכון?
אברטון.
לא, 6-0, היית צריך להמר על זה. 6-0 זה הטריטוריה של הסף.
נכון.
צ'לסי מנצח 6-0 את אברטון, הצגה של קול פלמר עם רביעה, ואחד מהשערים האלה היה בפנדל. הרביעי, נכון? אם לא טועה, הרביעי היה בפנדל. והרגע הזה זה רגע שעדיין מדברים עליו בעמוד שלנו, נוני מדואקה מוכשל לפנדל.
אגב, אני לא בטוח שזה מדואקה, זאת אומרת, אני לא יודע על מה הייתה השריקה, אם זה הייתה על ההכשלה של מדואקה או של פלמר.
אוקיי.
הייתה שם גם וגם. לא, כי זה משמעותי.
זה לא באמת משמעותי.
לא, זה ממש משמעותי.
מדואקה רוצה לקחת את הפנדל, ניקולה ג'קסון גם מבקש את הפנדל.
שנייה, אני אעזור לך, שנייה. מדואקה חשב שהפנדל הוא עליו, ואני אני עד עכשיו לא בטוח שהשריקה היא עליו. ואז התחיל ריב קודם כל בין מדואקה לבין ג'קסון.
נכון.
זאת אומרת, שניהם רבו. ואז כשהוחלט בין מדואקה לג'קסון שמדואקה בועט, הגיע קול פלמר. וקול פלמר, מה זאת אומרת? אני בועט את הפנדלים. מה אכפת לי אם כבשתי שלושה או לא? אני בועט את הפנדלים. אגב, פעם האחרונה שלא לא בעטתי, כי סטרלינג ביקש, כי הוא הוכשל, זה היה בגבי, אם אני לא טועה, הוא החמיץ, אוקיי? ואז גם מדואקה וגם ג'קסון, שכאילו הוא הפסיד בקרב הקודם, אז הם באו לפלמר ודחפו אותו. ופלמר, אחרי כל מה שהוא עשה עונה, ואחרי כל הגולים, וראיתי טיעונים נגד על כך שמה הפלמר היה צריך לוותר ודברים כאלה.
יפה, בדיוק.
אז א', אתה לא מוותר, א', לא, זה כדורגל מקצועני. ב', יש פה בן אדם, אם אתם רוצים ללכת לקטנוניות ומוותר, יש פה בן אדם מהקבוצה שלכם שנלחם על מלכות השערים, למשל זה גם משהו מאוד מאוד חשוב ונותן כבוד לצ'לסי, ו... מלא, אם זה לא היה מגיע, אחרי ריב קטנוני של שניים אחרים. מלא זה היה באיזה בא בן אדם, מדבר איתו יפה, מבקש, שואל רשות מהמאמן, ואז מקבל אותה, וואלה, בסדר. אבל אחרי שאתם רבתם ביניכם על הפיצ'פקס הקטן הזה והמטומטם לעיני כולם, ואז אתם ממשיכים ודוחפים ומול המצלמות וכל העולם רואה, זה היה רגע מביך לצ'לסי, וכמו שאסף אומר, יש להם הרבה מאוד שומנים לנקות לקראת העונות הבאות, וזה מתחיל משחקנים כמו מדואקה וג'קסון.
נכון, רואים שם ברגע הזה שתיאגו סילבו מנסה לשכנע ולהסביר להם למה זה לא צריך להיות הם, אלא צריך להיות פלמר, גלגר, הקפטן, לוקח את הכדור ומעביר אותו לפלמר.
אני לא מבין למה תיאגו סילבה הוא לא הקפטן במשחקים כאלה. תיאגו סילבה זה בן אדם שיבוא לשם ויסדר את זה. זה בן אדם שאתה נותן קפטן לאנשים שיש להם את הרשות ואת היכולת לנהל בדיוק דברים כאלה.
אפילו אחרי ההפסד נגד סיטי, היה שם ממש תמונה מאוד ברורה שתיאגו סילבה בוכה אחרי ההפסד. נכון. אנשים מבין, כנראה שזה כבר היה לקראת סוף הקריירה, הזדמנות אחרונה לתואר. ואז אתה רואה מין נוני מדואקה כזה, רעת וחייך, צוחק עם כולם.
צוחק עם גרילי, שהוא צוחק עם המנצח. הם ילדים, את שמה, הם ילדים.
זה אופי אחר, זה דור אחר, זה תרבות אחרת של... לא תרבות, זה
דור אחר. זה של 15 שנה בין תיאגו סילבה.
כן, יש 15 שנה של, אתה יודע, של אוקיי, של דברים ששחקנים התנסו בהם, של איך אפשר לדבר אליהם, איך מאמנים יכולים לדבר אליהם, איך אפשר להתנהג כלפיהם, אבל גם הם צריכים להבין, עוד פעם, מיליונרים צעירים, שבאמת לא לגמרי מבינים איפה הם נמצאים. ואני מדבר פה על מדואקה וג'קסון, ובהמשך ישיר למה שאתה אומר על הפנדלים.
אנטוני מקודם.
אנטוני, דוגמה מעולה גם. זה לא פעם ראשונה בהיסטוריה של צ'לסי, וצ'לסי ספציפית, שבה שחקנים רבים על פנדל. אני באמת פה, בגלל הקטע הזה, צריך קצת לחזור להיסטוריה, חיפשתי סיפורים דומים. וצריך להבין, כשהקבוצה מנצחת 6-0 וכל מה שנשאר זה שחקנים שרבים על פנדל, זה פיגוע יחץ. כי לא יכול להיות שהם בתקופה טובה ומנצחים ככה, וכל מה שנשאר זה הפנדל הזה. אז גם בימים קודמים, אני מדבר איתכם על 15 שנה אחורה, בימים שמשחקים שבהם למפארד לא שיחק, היו מקרים שבהם דרוגבה ובלק רבו על הפנדל. באמת היו, יש מקרים כאלה.
דרוגבה אמר לו דיר בלק.
ובעונת 9-10, במחזור האחרון, כן, דרוגבה נאבק על מלך השערים.
הם גם רק מחזור האחרון זכו באליפות עם 8-0 על ויגן או משהו
יפה.
כזה.
יפה, ובמשחק הזה, ב-1-0, זה לא רק שהם נאבקו על אליפות, דרוגבה גם נאבק על תואר מלך השערים. והוא ביקש מלמפארד לבעוט את הפנדל שם, למרות שזה עדיין משחק משמעותי, נגמר 8, אבל זה היה ב-1-0, את ה-2-0, דרוגבה לקח את הפנדל הזה, כדי גם לעזור לו. אז זה לא היה עם סצנות כאלה מביכות של ריב ושל, אתה יודע, אתה ממש רואה כמעט מכות על הפנדל, אבל זה דברים שכבר קרו בצ'לסי, אז הם מכירים את זה, אבל פה אתה ממש מרגיש שיש פה עניין חינוכי שצריך לעבוד פה עם השחקנים האלה.
הוא נבקש מהם, נדאג לזה שהם יעבדו על זה ויעברו על זה, על כל פלמר ועל פנדלים נדבר רבות. בוא נחזור רגע לליגה ולמחזור הזה שהיה לנו השבוע. היה לנו חששות בשבוע שעבר, ושרון ניסה להרגיע אותנו שזה לא עבוד, והליגה עוד פתוחה, ופחדנו שאנחנו נגיע ליום חמישי למשחק של ברייטון נגד סיטי, משחק נהדר שכולם חייבים לצפות בו, ושאנחנו נגיע למצב שבו סיטי תגיע למשחק הזה, עם חיסרון של שני משחקים, ועדיין מהמקום הראשון, כי ארסנל וליברפול יתחילו להתפרק, ואז ראינו בליגת האלופות את ארסנל מודחת ובליגה האירופית את ליברפול מודחת, ובכלל התחלנו לחשוש שארסנל וליברפול הולכות להתפרק, אבל אני לא נעים להגיד לי מבחינת פולהאם וולפס, אבל למזלנו זה לא היה ככה, וגם ארסנל וגם ליברפול עוברות את המשוכה הראשונה והקלה יותר, כי באמצע השבוע לליברפול יש אברטון ולארסנל יש צ'לסי, יש דרבים ששתי הקבוצות ינסו להרוס להם, אולי מדואקה, אני לא יודע מה הוא באמת מתכנן. ארסנל עושה את זה מול וולפס, באמת במשחק שאתה בא ואומר, זה היה המשחק, סמן וי, אנחנו רק בנו סמן וי, לא, שום דבר מעבר לזה, משחק חלש מאוד של ארסנל, שאתה מסתכל על משחק ואתה אומר, איפה הקבוצה הזאת שנת החמישיות ושישיות, ורק תנו גולים, ומה שאתם רוצים אנחנו יכולים לתת, במחצית הראשונה, ממש רגע לפני הסיום, טרוסר עם שפיץ פוקס,
הוא לא, הוא סתם בא.
שפיץ פוקס כזה, שבטעות זה נכנס לך פנימה, ואז מחצית שנייה לא קורה, כלום, כל המשחק, שזה אגב, אני חייב להגיד גם לגנותה של וולף, משחק בית, אתם לא משחקים כבר כלום, העונה נגמרה, הם לא עברו את החצי, כאילו, מה, מה, מה האינטרס לך? מה, מה ההישג הגדול בלהפסיד 1-0 לארסנל, אבל בסדר?
רגע, אתה מדבר על וולפס או על הפועל חיפה עכשיו? מה, מה אני שומע פה בין, בין השורות?
נוראי, נוראי. לא, יש לי, וולפס זה אינטרס ידוע, שהיא רוצה שסיטי או ליברפול יקחו.
לפני ההפסד לאסטון וילה, אז אמרנו, ארסנל גם מתמחה השנה, בטח בשלב הזה של זה, בניצחונות סיטי. זאת אומרת, זה ניצחונות סיטי מהשנים הקודמות, כזה של... לא נותנת ליריבה לעשות כלום, לא תמיד עושה משחק גדול, אבל מנצחת את האחת, שתיים, אפס שלה, או שלוש אפס, שזה נראה גם יותר צמוד. אין הרבה מה לומר על המשחק הזה. אני חושש עבור ארסנל לקראת המשחק מול צ'לסי, זאת אומרת, אם צ'לסי מציגה את היכולת שלה מהתקופה האחרונה, וארסנל מציגה את היכולת שלה מהתקופה האחרונה, אני לא בטוח שארסנל מנצחת.
אז אנחנו נחכה לזה ביום שלישי שזה יקרה, אז ליברפול גם כן היה איזה מין חששות כאלה, שאולי גם כן זה יקרה, וגם הרכב היה קצת, אני חייב להגיד, קצת מוזר, או שלא, הוא כבר מבקרים בשבועות האחרונים ואומרים שמוחמד סלח מאז הפציעה זה לא אותו מוחמד סלח, ובכל זאת אנשים מקפטנים אותו שוב ושוב ושוב, הלוך וחזור, הלוך וחזור. יורגן קלופ לא קפטן את מוחמד סלח, יורגן קלופ השאיר אותו לספסל, וההחלטה... אמיצה, נכונה, קל
לך. תראה, אני לא יודע אם זה עניין של פיזיות וכושר, הוא פתח ושיחק דקות ארוכות, לא, אני חושב לו 66 דקות, אם אני לא טועה, נגד אטלנטה, גם לא היה כל כך טוב. הולנד אתמול לא שיחק, סליחה, שלשום בסיטי, סלח פתח על הספסל, לפעמים השחקנים האלה הגדולים צריכים לעשות להם ריסטארט. אני לא יודע, אבל תסתכל על סלח, אולי מעבר לפציעה והכל, ומעבר לעובדה שזה בסדר שפעם בשבע שנים תהיה למישהו תקופה רעה, גם יכול להיות שכבר מתחיל לחשוב הלאה. אני לא רואה את סלח ממשיך פה בלי קלופ.
כן, אתה חושב ששנה הבאה הוא הולך?
אני חושב שליברפול, אם ליברפול תקבל את ההצעות שאנחנו שומעים, של ה-100-150 מסעודיה, דברים כאלה, אני לא רואה... עד כמה שזה קשה, אני לא רואה סיבה של ליברפול לא תיקח את ההצעה הזו.
גם במסגרת בנייה מחדש, בקיץ שעבר, כשהיה את הדיבורים האלה, אז אמרו, מה, אבל אז ליברפול מוותרת על העתיד שלה, ובעצם היא מפסיקה להיות תחרותית. כאילו, זה היה חלק מהטיעונים. בבנייה מחדש של אחרי קלופ, בגיל של סלח, צריך להגיד, עדיין, למרות התקופה האחרונה, עדיין בעונה טובה, דומיננטית
מאוד. מה, עונה מדהימה, מקום שני במעורבות שערים.
ואני חושב שזה יתקבל יותר בהבנה.
כן, כן.
מקום שלישי במרוב.
מקום שלישי אחרי הולנד ופלמה, סליחה.
אבל אני חייב להגיד ש...
ווטקינס.
ראינו... ווטקינס
ופלמה. סליחה, כן.
אנחנו רואים בסיטי, היה את התקופה הזאת שכל שנה עזב איזה נכס טון ברזל, נכון? כל שנה היה... בעצם הוא היה הסמל של מנצ'סטר סיטי, הוא היה האיש שעשה את זה, ואתה אמרת את זה על דוד
סילבה. בעצם כשאתה אומר נכס טון ברזל, אתה מדבר על הגוט של המשחק.
הגוט של המשחק שלא הגיע אף פעם לסיטי, למרות שהוא היה מקובל עליו וזה.
מה זאת אומרת? גוט? מה?
דיאגו מת.
באמת? עכשיו יש לדבר על קומפני, כן?
הוא הגוט?
כן.
מוחמד סלח, שהאיש של ליברפול בשנים האחרונות, זה יהיה קצת מוזר אם הוא ילך בצל... פסטיבל העזיבה של יורגן קלופ, לא?
למה?
כי כל אחד צריך לקבל את השנה שלו, שבאים ועושים
לא, אבל עשה, אבל היה...
ואת הפסל ואת הרגע.
אבל היה, 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 היה מנה, היה פירמינו, היה אנדרסון.
עכשיו זה השנה של קלופ.
אז אתה רוצה שכאילו שהוא לא יעזוב לבד?
נכון. לא, אני רוצה ש... כמו ש... אתה לא רוצה שאגוארו יפרוש...
שהוא יקבל את ה... מה, את הסיבוב הופעות כמו קרים אבדול ג'אבר בסוף השנות ה-90.
בדיוק, את הרגע.
80 שעובר... יקבל בוז בכל ישראל. בוא תעשה אותו פה, בוא תעביר אותו פה בישראל.
אתה מחזור אחרון.
ה-WWE בוקע מהגאות שלך. זה לא עובד ככה.
פידי עשה את זה ככה. מה, דוד סילבה בא ואמר אני רוצה לעזוב, ואגוארו אמר גם אני רוצה לעזוב, אמר לא, אני עוזב השנה, ומסו תורנות, נכון? כל שנה מישהו עוזב, יהיה תורק. ופילבה, אגוארו, קומפני, זה מתגלל דרדר לאט, פרן טורס, כל אחד בשנה, בשנה
כל
שלו.
כל גוט והגוט שלו.
אז אתה אומר, גוט והר וזה, בליברפול מנצחת.
גוט או דה גוט או דה גוט.
נראה מה יקרה עם, מול אברטון, בוא נעבור רגע לקרבות התחתית, שבערו בשבוע האחרון, והרגע המרכזי אתמול, אברטון מנצחת את נוטינגהאם פורסט, די מתרחקת, היא עדיין בפנים, לעומת כמה קבוצות שניצחו, שממש יצאו החוצה, היא עדיין בפנים, מצליחה להבקיע משערים מחוץ לרחבה של גיי ושל מקניל, וכיהיה לגולים מחוץ לרחבה, נוטינגהאם פורסט באים ומתלוננים על זה שהוואר אוהדי לוטון.
כל הקבוצות
נהדר, כן, אוהד לוטון.
זה יפה, זה יפה בליגה האנגלית. אתה לא רואה שסכנין באים ומתלוננים, שצוות עבר הם מועדי, לא יודע מה,
חדרה.
חדרה, בדיוק.
זה באמת מדהים, איך נוטינגהאם פורסט, שבאמת גם החתימה כמות שחקנים מטורפת, צ'לסי נראית ענייה לידה, בכמות שחקנים שהם הביאו, ופתאום ג'יו ריינה. זה באמת, זה כמו ליגה טורקית, איפה הוא נמצא בטורקיה, איפה הוא נמצא בנוטינגהאם פורסט. פורסט מאשימים את השופטים לא רק אתמול, אלא כבר כמה משחקים. עכשיו, פורסט, במסגרת זה שהם הביאו המון שחקנים, הם המציאו גם תפקיד חדש. הם מעסיקים כבר כמה חודשים את מרק קלטנברג. מרק קלטנברג היה אחד השופטים הבכירים בפרמייר ליג, פרש מתפקידו, והוא עכשיו מועסק בנוטינגהאם פורסט כיועץ לענייני שיפוט.
איזה מטומטם זה.
תוך כדי, הוא מנתח החלטות שיפוט ואומר להם, זה נכון, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון, זה נכון, זה לא נכון, זה לא נכון.
אתה מעסיק, זה פשוט לא יאמן, כאילו אתה מעסיק אדם, מישהו שהוא יועץ שיפוטי, מקבל כסף מהמועדון, ובמקומות שזה אפור, אז מה האינטרס שלו לבוא ולומר שזה הצד השני? זאת אומרת, להפך, כן, בוא, קח עוד כסף, בוא.
עלה על הדבר הכי חכם של הרבה, שהרבה נשמע לו, להיות יועץ. ייעוץ, הוא מייעץ, okay. וזה מכניס הרבה כסף, אבל אתה יודע, זה מעמיד פה בצורה מאוד, בסימן שאלה, את האתיקה שלו, אתה יודע, מול איגוד השופטים, מול קולגות שלו.
הוא כאילו לירן ליאני של הליגה האנגלית,
אבל לירן ליאני, לא, אבל לירן, זהו, לירן ליאני פה בישראל, עושה את זה מהזה שלו, דווקא עושה את זה נורא...
מאהבת המשחק הוא עושה את זה, בכלל המסגירת חשבונו.
אף מועדון לא משלם לו כסף,
לפחות לא שאנחנו יודעים, לא, אבל הוא כותב פוסט בפייסבוק בסוף כל מחזור, וואלה, מנתח, גורם, זה מעניין גם לאנשי מקצוע, כאילו להבין, רגע, בכל זאת מישהו מקצוע, אולי הוא לא תמיד צודק, אבל הוא יותר צודק מאיתנו.
וכש... נוטינגהאם פורסט מוציאה הודעה כזו, מאוד מאוד חריפה, אתה מאשים, אתה מאשים אותם. אתה
יודע שיש לה בעלים יווני.
לא, אתה מאשים אותם, אם הוא עד לוטון, ואתה אומר בעצם, לא רק שהוא עד לוטון, בגלל זה ההחלטות שלו הן כאלה, כלומר, הוא מחליט לשרוק נגדי ולדפוק אותי, ואתה כעובד במועדון שמוציא הודעה כזו, שקשורה ישירות לתחום ייעוץ שלך, לתחום עיסוק שלך, אז אתה עומד מאחורי זה. וכל עוד הוא לא אומר, אוקיי, עד כאן ואני מתפטר, אז הוא עומד מאחורי זה, ויש פה בעיה אתית מאוד מאוד... קשה.
אני לא חושב שבפורסט אפשר לפטר אנשים, אלון. אפשר רק להוסיף אנשים. אין אפשרות לרדת, רק לעלות. אז נוטינגהאם פורסט מפסידה לאברטון, פלאס מבטיחה כמעט רשמית את ההישארות שלה, אתמול.
פלאס גם נותנת לך תחושות שאם הם יהיו כשירים, ולא פצועים לא כל הזמן.
הם לא יהיו, אבל...
יש שם...
שלישיית רן-DMC. קדימה, איזה אוליס מטטה. לא, זה לא הרשת תוות באמת.
כדורגל, אין, קריסטל פאלאס, הרגעים האלה, זה הקטע שהביא, כן, אודסון, המאמן החדש, לא מאמן חדש, שלושתם קשירים נשארים בליגה, לא יורדים ליגה, זה היה החלטה, היו מספיק מחזורים קשירים, בשביל להגיע למצב, למקום שבו קריסטל פאלאס נמצאת, לא מעל ולא מתחת.
והבאסה, הבאסה במשחק הזה, פאלאס זה נהדר, שהולך להיות פה, הסוף של מויס הולך להיות מבאס.
הוא כבר, הולך, הוא כבר...
עולה, אבל זה מרגיש שזה הולך פה לכמה תבוסות.
יש פה כמה זה, גם הניוקאסל שחזרו למי שמי...
וזה הולך להיות לא ראוי לסיים את התקופה של מויס, שהייתה עם המון ביקורת על הכדורגל, על זה שהוא לא ידע להשתמש בשחקנים המאוד כישרוניים שהוא קיבל בשנה שנתיים האחרונות, אבל הצלחות והישגים של ווסטאם שלא היו עשרות שנים שם, 3 שנים ברציפות לפחות רבע גמר אירופי, כולל זכייה בתואר אירופי, 3 שנים של לרוץ למעלה בליגה, של לעשות הרבה מהר, להיות ה-best of the rest. כלומר, השנה יש את וילה שככה אומרת לנו, רגע, אפשר גם ככה, אבל זה רק וילה. רוב הקבוצות שווסטאם נאבקת מולן, זה אברטון ופלאס ופולאם, והיא טובה מכל אלה. היא טובה מכל אלה כבר שנה אחרי שנה, והסוף של מויס הולך להיות מבאס, כי מסתיים לו החוזה בסוף העונה, עם הסנטימנט ועם האווירה סביבו, אני מתקשה להאמין שיעריכו לו את החוזה, וזה הולך להסתיים בצורה כזאת של, בסוף הם הפסידו הכל והובסו, וזה נגמר רע. וזה לא מגיע לו לסיים ככה.
נכון. כמו שאתמול היה נראה עובד עצות, דקה 30 כזה, שהיה שם חגיגה ברחבה, היה נחמד לראות.
תגיד, ביולוגיה מי הוא עובד עצות?
יפה. ברנפורד גם בעצם נשארת אחרי ניצחון גדול ללוטון, כשטוני אפילו לא בסגל, אבל הוא עשה משאיר את הקבוצה בליגה. לוטון סופגת 10 שערים בשני המשחקים האחרונים, מול סיטי ומול ברנפורד, פוגעת בהפרש השערים שלה ביחס לפורס ואברטון, ממצב שהייתה...
יש סיכוי, לא, שיש, יהיו שתי קבוצות שישברו את ספיגת השערים. גם שפילד שחסרים לה שני שערים, ולוטון לדעתי...
לא, לוטון עם 75 שערים, חסר לה 12.
אבל לוטון...
יש עוד 4-5 משחקים.
בדיוק, ולוטון דווקא בזמן שפתאום יש לה סיכוי להישאר, כי היא קרובה, היא בפורמה רעה מאוד.
תראה, לא, בפורמה יש להם פציעות, הרבה המון המון פציעות, אבל... אבל אתה יודע, זה היה כיף, שוב, לא נגמר, כן, המסע של הכיף, היא מאוד קבוצה כיפית, והאצטדיון, והיא גם עשתה כמה שערים מאוד מאוד דרמטי והכל. אם היא תצליח, זה יהיה נס, אבל, וגם שוב, מה זה נס? זה לא, זה לא רק נס, זה גם בית הדין, כאילו, לא, אם לא בית הדין, לא היינו מדברים פה בכלל עכשיו.
נו, למה? הם נאבקים מול פורסט.
נו, פורסט זה 4 נקודות.
אה, סליחה, 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 סליחה.
פורסט יש לה עוד גם.
היה מרחק 5 נקודות, כאילו, כשיש לך עוד 4 משחקים לסיום העונה, או 5.
לפורסט יש עוד שפילד וברנלי. כמו שזה באמת בידיים שלה.
למרות שברנלי גם חזרה למעבר.
ברנלי עם 10 נקודות ב...
ברנלי 3 פחות... לא. ברנלי 3 פחות מלוטון, נכון? 3 נקודות פחות?
ברנלי 3 נקודות פחות, לא.
10 נקודות בשבעת המשחקים האחרונים.
ברנלי 2 נקודות מלוטון ו3 נקודות מפורסט.
ומרגיש שאם יש... שלברנלי יש יותר סיכויים מאשר ללוטון. עכשיו, בגלל הפורמה.
אז הפורמה לא מובילה אותם לכיוון כזה טוב, וכמו ששרון אמר, שפילד יונייטד כרגע במצב שיהיו 2 שערים מלשבור את השיא של דרבי קאונטי. השיא הרשמי...
זה 10 דקות. 2 שערים, לא? זה 10 דקות.
השיא הרשמי הוא של סווינדון, שספגה 100 שערים ב-42 משחקים. גם לזה יכולה להגיע.
בוא נדבר על הליגות הנמוכות.
בוא נדבר על הליגות הנמוכות, אבל לפני זה אני צריך רגע לשאול אתכם...
אה, לשאלה הלכידה.
עוד רמז, עוד רמז, חייבים עוד רמז אחד. אז אני אתן לכם את הרמז, אני אגיד לכם שזכיתי בשתי אליפויות, 3 גביעים ו3 גביעים אירופיים, בקריירה שלי. בקריירה. בקריירה זכיתי בשתי אליפויות, 3 גביעים ו3 גביעים אירופיים, כי אני לא מחשיב את הסופרקאפ האירופי, אני אומר, זה לא נחשב בתוך הגביעים.
חבל, בדיוק את זה ספרתי.
באחת הזכיות אני נחשב כמרכיב מרכזי בזכייה, למרות שלא מצאתי את הרשת, עד דו-קרב הפנדלים. אוקיי? אז יש לי 268 הפעולות בפרמייר ליג, 12 שערים, 22 אסיסטים.
סנטי קאסולה.
כבשתי שער ניצחון נגד נבחרת אנגליה, גם שער ניצחון שער בניצחון על נבחרת ישראל. שתי אליפויות, 3 גביעים, 3 גביעים אירופיים. אחת הזכיות באחד המפעלים האירופיים, אני הייתי מרכיב בזכייה, לא כבשתי שער, עד דוקרב בפנדלים, ששם כן כבשתי, ובגלל שאתם עדיין לא מוצאים את זה, אני אתן לכם כבר עוד רמז, כי הזמן קצר ואנחנו הולכים לסיים. שיתפתי פעולה עם שמייקל, צ'אבי אלונסו, אלן שירר, ופלא. אוקיי?
פלא?
ופלא.
גרציאנו פלא.
זה השחקן ששיתפתי את הפעולה, שמייקל, צ'אבי אלונסו, אלן שירר, ופלא.
צ'אבי אלונסו.
לא אמרת איזה שמייקל.
פלא.
לא אמרתי איזה
שמייקל. ומי היה?
קמביאסו.
קמביאסו, זאת אומרת קמביאסו.
הוא החמיץ פנדל ברבע גמר מונדיאל.
הוא הפקיע, הפקיע. אמרתי, לא מצאתי את הרשת עד דו-קרב הפנדלים. בדו-קרב הפנדלים הוא כן מצא את הרשת. עדיין, אין לנו תשובה, מאזינים, אני מקווה שלכם יש תשובה לדבר הזה, כי בעיקרון, יש לי עוד רמז אחד, אנחנו נגיד אותו בסיום, אבל אנחנו עכשיו רוצים רגע להגיע באמת לפינת הליגות הנמוכות, ובמקרה הזה אנחנו רגע נשים את הצ'מפיונשיפ בצד, לסטר ניצחה, ואני יכול להגיד שמחר למי שמאזין לנו כבר היום, כל הכבוד לכם מי שמאזין היום, ביום שלישי יש מפגש בין לסטר לסאות'המפטון, סאות'המפטון די פישלה בסוף השבוע והפסידה, ויש לה הזדמנות לחזור מול לסטר, יש ללסטר הזדמנות כמעט לסגור את זה, יום שלישי, לסטר סאות'המפטון תצפו, יורדים ליגה אחת למטה, לליג 1, ובאמצע השבוע, בזמן שאנשים ראו את הליגת האלופות שלכם, את אריאל ואת ביירן וכל המרכז הזה, היינו עולה ראשונה מליג 1, קבוצה שחוזרת אלינו לא אחרי הרבה המון המון שנים, אבל הגיע הזמן שהיא תחזור למרכז הבמה, או לליגה מתחת למרכז הבמה. פורצמוס שוב איתנו, אסף.
פורצמוס, הבטיחה את העלייה, 5 הפסדים כל העונה. כשאתה אומר לא הרבה שנים, שהיא לא איתנו, אז נכון שב-2010 היא ירדה מהפרמייר ליג. אבל מה שלנו זה ככה רחוק מהעין, זה עולם ומלואו, כמובן עבור רועדי פורצמוס. המועדון הזה שעוד היה בגמר הגביע, אז הפסידו לצ'לסי,
עם אברנגן,
הפסידו לצ'לסי משער של דרוגבה. אחר כך הם ירדו ליגה, אבל לא ירדו, לא רק ירדו, אלא היה שם ממש התפרקות כלכלית.
דש לסאשה גיידמק.
בדיוק, ועוד כמה. ירדו, היו שתי עונות צ'מפיונשיפ, ירדו ליג 1, ירדו עד לליג 2, היו שם כמה עונות. וברמה כזו שבסוף קרן של האוהדים הצילה אותם, כמו שאנחנו רואים בלום מעט.
מה, דקה 89? קרן?
קרן, לקחו אותה מהר. ועד לפני כמה שנים, אז האוהדים הצליחו בעצם לייצב אותה, הצליחו לעלות חזרה לליג 1, ומכרו את הקבוצה מיליארדר, אדם שהיה לפני זה שפה. המנכ״ל, המנכ״ל של וולט דיסני.
המנכ״ל של וולט דיסני? דיסני?
כן, ששמו...
מיקי מאוס.
מייקל אייסנר.
יהודי טוב.
כן. ואז התחילו ככה לעבוד יותר עם מחשבה. מינו לפני שנה וחצי את ג'ון מוסיניו למאמן, שזה כמעט, כמעט מוריניו, אבל עם אס.
שחקן עבר. הוא המיוחס.
שחקן עבר. שחקן עבר בליגות נמוכות, שזה היה בעצם התפקיד הראשון שלו כמאמן. נזכיר, 5 הפסדים כל העונה, אבל דמות כזאת, הוא רוקיסט כזה, מנגן על גיטרה, הוא גם לפני זה היה יושב ראש איגוד השחקנים, כלומר, יש לו איזה דמות קריזמטית כזאת, והוא לוקח את פורצמוס לצ'מפיונשיפ אחרי הרבה מאוד שנים, ויש עוד מחזור אחד בליגה, ומי שתצטרף אליה ככל נראה זאת תהיה דרבי קאונטי, שצריכה טקו נגד קרלייל במחזור האחרון בבית, קרלייל האחרונה כבר ירדה ליגה, זה אמור לקרות, ו... דרבי קאונטי גם היא, אחרי פשיטת רגל, והיא גם בקיץ שעבר, איש עסקים מקומי, קנה את הקבוצה הזו, וייצב אותה אחרי כל כהן. הסיפורים שהיא עברה. לא, דיוויד קלוז.
פיקפר, בתחרות היה אהבה.
שהוא באמת אוהד הקבוצה, שיש לו הרבה מאוד כסף, והוא ראית לראות את הקבוצה.
תמיד היה סוגר את החנות.
ופה אני רוצה לסגור, עכשיו לסגור בצורה מעגלית ויפה, זה הכל מאוד ספרותי. התחלנו את הפרק הזה עם הגביע, ועם הקבוצות הקטנות, ועם הקהילתיות, שהקבוצות הכדורגל הן חלק מהקהילה, ובעיקר במקומות האלה, בפורצמוס, בדרבי, שזה מועדוני פאר, דרבי קאונטי בכלל כמובן. האוהדים הם אלה שעושים את המועדון, אבל יותר מזה, במקומות האלה שבהם המועדון מתפרק, האוהדים הם אלה שמצילים את המועדון, והם אלה שעכשיו נהנים כשהם רואים את המועדון, אוקיי, הם הצילו אותו, והם ידעו גם לפנות את השטח לתועת אנשים עם כיסים יותר עמוקים, אבל כן עם אנשים שבאים מתוך הקהילה הזו. האוהד שקנה את דרבי, פשוט מישהו עם הרבה מאוד כסף.
ראה שהקהילה מתגייסת.
בדיוק. והוא רוצה לבוא למען הקהילה הזו שהוא חלק ממנה. ואתה יודע, ברור שגם הוא רוצה להצליח מבחינה כלכלית, אבל זה קודם כל ההצלחה של הקבוצה, ונותנים שקט למאמן, ונותנים לאנשים לעבוד. והנה, הם חוזרים. הם חוזרים קודם כל לצ'מפיונשיפ. זה מועדונים מספיק גדולים, עם קהל אוהדים מספיק תומך, שבבוא הזמן גם יגיעו לפרמייר ליג. וזה שיעור לכולם של כמה... אי אפשר להתעלם מהאוהדים, וצריך לתת להם את הכוח לשנות ואת האחריות לשנות.
כן, יהיה גם, אולי גם ישנו את העובדה שקוראים להם דרבי, וזה D-E-R-B, כאילו, זה אני לא מבין. אולי יבוא איזה מישהו מקומי ויגיד, רגע, קוראים להם דרבי. או שתשימו A אחרי ה-D. למה דרבי אם זה D-E?
אני יותר הבנתי למה שאסף אמר.
אתה אומר שלי לא חשוב.
אני הבנתי את המאחורי הקלעים, אני הבנתי את המסר שהוא רוצה להעביר דרכנו, ולא נעים לו להגיד את זה, אנחנו נגיד את זה בשמו, עבורו, לעזור. אוהדי הפועל ירושלים העיקרי, מגיע הזמן לפנות את הבמה הצידה.
לא, זה לא משהו.
לא, אבל בא אורי אלון, מה?
זה לא משהו אמרתי. להשאירים את האופציה, את הכסף.
לא, אבל לא אומר אם יבוא,
בואו, סף רע, מה קשור?
אתה מסבך אותי עכשיו עם כל כך הרבה אנשים.
לא, אבל ברצינות, אבל כן זה, נגיד, הסיפור, לא נכנס לזה, אבל הסיפור של הפועל תל אביב כדורסל השנה. זה היה סיפור מאוד מאוד קשור לזה.
סיפור מאוד מאוד מוזר, הפועל תל אביב כדורסל השנה, לא יודע מה קרה שם. אמרת, התחלנו וסיימנו, אבל התחלנו עם קושייה, אז נסיים עם הקושייה. עם האפרו-אמריקאית של הפסח. בואו נסיים רגע עם זה. בואו נעבור רגע.
אבל גם ביאס הזה היה אימור טוב.
נגיע לפתרון כבר. נגיע לפתרון. הוא רק אתה נותן לי תשובות, ואנחנו יודעים שבסוף הוא יענה.
לא, אין, אני בלקאוט.
אנחנו צריכים ככה. יאללה, קדימה. יש לי 268 הופעות פרמייר ליג, יש לי 12 שערים, יש לי 22 בישולים, יש לי כבשתי שער ניצחון נגד נבחרת אנגליה, כבשתי נגד בניצחון נבחרת ישראל, שיתפתי פעולה עם שמייקל, צ'אבי אלונסו, אלן שירר ופלא. זכיתי בשתי אליפויות, 3 גביעים ושלושה גביעים אירופיים, באחד הגמרים, בגמר ליגת האלופות. אני נחשב מרכיב מרכזי בזכייה, למרות שלא מצאתי את הרשת, עד הוקרב הפנדלים, והלכתי לתומי. ואז ראה אותי ויקטור מוזס רבנו, על שפת הכביש, עצר את הרכב, פתח את ים סוף ושאל, מה אתה עושה פה? אז אמרתי לו, אני מסיפור אחר. אוקיי?
סיפור תנך אחר, דיוויד.
עכשיו, אוקיי.
דיוויד ג'ינולה.
אוקיי, עכשיו עשינו את כל הדבר הזה.
ויקטור מוזס זה צ'לסי.
לא, הוא דיבר על זה שזה משהו מהתנך.
רבנו.
אוקיי. משהו, איזה שם אחר, עוד כאילו דוד.
מה שמה דוד?
דוד, משהו, סיפור תנכי אחר.
הלכתי, ראה אותי ויקטור מוסס רבנו, עצר את הרכב, פתח את ים סוף, שאלה מה אתה עושה פה, אני מסיפור אחר.
דוד ג'ינולה. לא, דוד רזקה. אבל לא שרים בפרמייר ליג.
לא, דוד ג'ונה לא עשה...
אין שום קשר בין משה רבנו לדוד, אתה כאילו מחבר את זה כאילו זה שאול ודוד.
לא, לא יודע, משהו רע, סיפור אחר
של... זה לא חלוץ, זה מספרים של חלוץ.
אבל רגע, מה זה סיפור אחר בתנ"ך? סיפור אחר בתנ"ך או סיפור אחר של...
סיפור אחר בחגים.
בחגים, אוקיי.
אני סיפור אחר בחגים.
ג'אן בחש, כי הוא איראני פרס.
כי הוא נגד ישראל.
ג'אן בחש, אוקיי.
שבועות, זה עוד חגים יש ראש שנה.
הייתי בגמר ליגת האלופות.
בכוכבה, אני אף אחד לא זוכר את הסגן.
נכנסתי כמחליף, לא כבשתי, כבשתי בדוק רב פנדלים. הייתי מרכיב מרכזי בתחייה, מה?
לאום אתה לא תיתן לנו.
אתה רוצה לאום?
נראה לי
שאמרת את
זה. רגע, זה מישהו...
לדעתי אמרת את הלאום שלנו.
אני אומר ככה, אבל זה מישהו שנכנס כמחליף בזכייה של צ'לסי ב-2012.
זה אומר, זה נכון.
וויליאם גלאס.
לא. אני לא חושב שלוויליאם גלאס יש 22 שערים, 12 שערים, 22 בישולים.
בישולים, נכון, נכון.
שאני אומר שצ'לסי
משהו... אני אגיד לך, ואנחנו צריכים לסיים, אתה אמרת לדעתי את הלאום, אתה אמרת את התפקיד. חברו את זה ביחד.
קשר אחורי.
זה אזור העמדה, כלומר, אל תכלול בלמים.
לא, גולו קנטן.
אתה אמרת קודם, לדעתי, אחד מהמדינות, ואתה אמרת את הלאום.
כן.
טוב, אז
קשר אחורי צרפתי ב...
שנות ה-2000.
מקללה.
הוא לא צרפתי.
לא צרפתי.
לא, אמרת לדעתי לאום אחר קודם.
תגיד לו איזה לאום הוא אמר.
השוודי, שוודי.
לא, אז הוא לא שוודי. השוודי אמרת? זה לא השוודי, גרמני.
גרמני?
זה נשמע גרמני, מה שאמרת.
גרמני ששיחק בפרמייר ליג, שוויינשטייגר?
לא. יש 268 הופעות בפרמייר ליג.
דידי המן,
כן. דינג 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 דינג
דינג. כן, דידי המן, וואו.
דידי, לא המן.
המן!
דידי המן הרשע, שנכנס כמחליף בגמר באיסטנבול, שהזכרתי אותו קודם כרמז. כמחליף, ב-3-0, הוא לא כבש בגולים
בפנדלים.
כבש בפנדלים. והוא שיתף פעולה עם שמייקל, קספר שמייקל, צ'אבי אלונסו בליברפול, עם אלן שיר בפעתי הקריירה שם, ופלא, שאתה כמו שאמרת, לא גרציאנו פלא, פדרו מיגל קרדוסו מונטרה, קשר אחורי מקייפ ורדה, שבסוף הקריירה, איפה המן סיים את הקריירה שלו, אם זה היה רק שמור לי?
תלוי על עץ עם הילדים שלו.
ב-MK Dons. ב-MK Dons סיים את הקריירה שלו ב-2010-2011, ושם הוא שחק יחד עם פלא מקייפ ורדה. אז זה היה התשובה לאחידה שלנו, אני מקווה ש...
יש פלא של ארגנטינה, יש פלא של קייפ ורדה.
לכל אחד כמו המסי.
חידת המיליון זה היה.
נכון, אז לאט לאט אנחנו הצלחנו עם הקושיות לחבר את כל הדברים האלה ביחד. אז אני מקווה שהעברנו לכם את הדרך, אני מקווה שאתם מאזינים לנו במהלך הסדר, הסדר ארוך. יש היום אוזניות כאלה שנכנסות לתוך האוזן, ולא צריך לראות שאתם לא מקשיבים ל-12 מי יודע, זה בסדר, אתם עדיף להקשיב לחידות וחידודים. והגיע הזמן לסיים ולאחל לכם גם חג שמח, גם שיהיה לנו מחזור פורה באמצע השבוע, שירבו שחקני הפנטזי שלכם כמה שאתם יכולים וכמה שאתם רוצים, ושהמאבק יהיה צמוד בין ארסנל, צ'לסי, ליברפול, אברטון ברביעי, סיטי, ברייטון בחמישי, זה המשחק החשוב שכדאי לכם לצפות בו. ורגע לפני סיום, עם כל הכבוד לליל הסדר והחג,
לא, נגיד, חג שמח לכל מי ששומר עלינו באוויר, בים וביבשה בשנה האחרונה. זה יהיה חג מאוד לא שמח, אבל אני אומר, כן תשמחו. זאת אומרת, כמה שאפשר. בחוג הפרטי המצומצם, תשמחו על מה שיש לנו, תשמחו על מה שאפשר לעשות. ובין לבין, בין הארוחות, לפני, אחרי, תחשבו על מי שעדיין לא כאן. ולנו יש כרגע רק את הכוח להתפלל ולבקש שהם יחזרו מהר. ועד יום העצמאות, שכבר יהיו איתנו וייצאו באמת מעבדות לחירות.